אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר כנסת, חנוך דוב מלביצקי, שלום.
שלום.
למה זה קרה?
למה זה קרה?
אתה יודע, זו שאלה כבר שנראית אפילו קצת ארכאית, אבל אנחנו עוד נדוש בזה לדעתי שנים.
כן, אני מנתק רגע את כל הנושא הצבאי מדיני ברשותך, ואני אדבר על משהו שבעיניי יש לו חשיבות מכרעת למה שזה קרה, וזה הפילוג והכיתוב שהיו בחברה הישראלית עד לאותו בוקר של 7 באוקטובר. זה נראה לנו כמו...
מי השם בפילוג הזה?
כולנו. אני לוקח על עצמי באופן אישי אשמה, שכנבחר ציבור, כחבר כנסת, לא הבנתי עד הסוף את
המשמעות.
את המשמעות, את הגודל של האירוע, עד כמה הדבר הזה באמת מסוכן לנו, והמכה הזו שקיבלנו היא... הדור שלי, זה לא משהו שיעבור לו אי פעם. אני מקווה שהדור של הילדים שלנו, הדור של אחריו כבר כן, והתייחסו לזה בתור איזשהו עוד הזהרה כזו, למה יכול לקרות אם נשכח לרגע שאנחנו לא יכולים לחיות פה בלי אחדות פנימית, בלי ערבות הדדית. זה בטח לא אומר שאנחנו צריכים להסכים על הכל, אנחנו לא. אבל יש איזה קו שאסור לחצות ונחצה, ואסור לנו להגיע לזה לעולם יותר.
האם נתניהו והליכוד ישרדו כקואליציה אחרי הבחירות?
אני חושב שהקואליציה הנוכחית, סליחה, יכולה לשרוד. אני רק לא חושב שזה הדבר הנכון למדינת ישראל. אני חושב שמה שנכון למדינת ישראל כרגע זה לחתור לממשלת אחדות לאומית רחבה. עד כמה שאפשר. שמבחינתי כל הסיעות הציוניות הן קשירות וראויות להיות שותפות בממשלה הזו. ממשלה שהאג'נדה המרכזית שלה תהיה איחוי וריפוי של הקרעים בחברה הישראלית ושיקום הביטחון והאמון של חלק גדול מאזרחי ישראל והמוסדות של מדינת ישראל מחדש. לצורך המשימה הזאת חייבת להיות ממשלה רחבה, ממשלה של 75-80 ח"כים.
יש לכם את זה עכשיו?
אין לנו כרגע ממשלה כזאת.
יש לכם ממשלה רחבה, מה זה לא?
כן, אבל זו ממשלה שהיא על תנאי.
זה נכון.
ואני לא מדבר על תנאי, אני מדבר עד סוף הקדנציה. אני מדבר ממשלה חזקה, רחבה, שיכולה להרגיע את מה שקורה בחוץ, ולהיות איזשהו כוח נגד, להרבה גופים וכוחות שמחכים רק, וכבר התחילו לעבוד, על לקחת אותנו חזרה לשישי לאוקטובר.
אני שומע מה שאתה אומר. השאלה הנשאלת היא, עם מי? כי גם ליברמן אפילו לא מוכן להיכנס עכשיו לקואליציה, כי לא הסכמתם לו למקום בקבינט המצומצם.
טעות. טעות גדולה בעיניי.
של מי?
אביגדור ליברמן יש לו מקום בקבינט המלחמה, יש לו ניסיון שאין להרבה אנשים. הוא אולי אחד האנשים שהכי מאתגרים את התפיסה של יתר האנשים שיושבים שם בקבינט, ואני חושב שנכון היה להכניס אותו לקבינט המלחמה. גם יאיר לפיד צריך להיות שם, גם כל סיעת יש עתיד צריכה להיכנס ולהיות שותפה בקואליציה. זו דעתי.
אם לא הצלחתם להכניס את ליברמן, שסך הכל ביקש מקום בתוך הקבינט המלחמתי, ולפיד קל וחומר אומר, כן, אני מוכן להיכנס בלי סמוטריץ', בלי בן גביר.
כי מדברים על להיכנס בשביל המלחמה, ואני לא מדבר על להיכנס בשביל המלחמה. אני מדבר על להיכנס עד סוף הקדנציה. אני מדבר על שינוי, הרחבה של הרכב הממשלה באופן הזה שיהיה ברור גם שהממשלה יש לה אג'נדה אחרת. זה לא תהיה ממשלה שתקדם אג'נדת ימין, זאת תהיה ממשלה שתקדם אג'נדה אחרת. אג'נדה של ריפוי ואיחוי בעם ישראל. לא אג'נדת ימין. כל הדברים האלה של הימין, שאנחנו רצינו לקדם בקדנציה הזו, שאני מאמין גדול בהם, הרפורמה המשפטית אני מאמין גדול בה. זה דברים שאי אפשר לעשות עכשיו, שלא לא, לדעתי ריאליים.
מה זה עכשיו? אתה מדברתי על הכנסת הבאה.
על השנים הקרובות. אני לא חושב שעם ישראל כרגע יכול לעמוד במשהו שהוא לא מגיע דרך הסכמות רחבות.
לא התעוררתם מאוחר?
מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
יופי של תשובה. באמת יופי של תשובה. אתם מדברים עם הסיעות האחרות על איזושהי אפשרות כזאת?
אני מקווה שיש מי שעושה את זה. אתה יודע, אני לא מנהל מגעים קואליציוניים.
אני יודע, אבל אתה חבר מכובד בסיעה שלך, ואני שואל, ידוע לך על משהו?
אני בכל...
חושבת שתגיד גם מה הייתי יודע, לא הייתי אומר לך.
לא, בכל השיחות שלי, שקיימתי גם עם השרים אצלנו, וגם ראש הממשלה עצמו, אמרתי להם את העמדה הזו שלי. אמרתי גם שאני מוכן לסייע בכל דבר אם יידרש בנושא הזה, ואני מקווה שהם יקחו את זה לתשומת ליבם.
יש לתקווה הזאת רגליים?
אני מקווה שכן. הנה, אני אומר את זה בכל מקום. אני...
לא, מתוך השיחות עם,
אני חושב
עם חברים שלך בממשלה ועם ראש הממשלה.
שוב, אם תשאל את חברי הכנסת בליכוד, אני חושב שיש רוב גדול לדבר הזה. אפילו רוב מכריע. אם תשאל את השותפים הקואליציונים שלנו, אולי חלקם פחות חושב ככה. אבל הגיע הזמן, אתה יודע, באים אלינו המון בטענות, המצביעים שלנו. איפה אתם? איפה הליכוד? איפה הליכוד בתוך הממשלה הזו? איפה הליכוד מאז אירועי השביעי באוקטובר? לא מרגישים את הליכוד. והם צודקים. לא מרגישים מספיק את הליכוד. והליכוד צריך להתעורר ולהוביל. הליכוד צריך להוביל עם האג'נדה הליכודית. וזה לא מה שקורה היום. ואני מבין הכל. אבל מעבר לפוליטיקה, מעבר לשרידות של הליכוד, מדינת ישראל עכשיו צריכה להתנהל על ידי הכוחות הגדולים והמרכזיים. שאם אתה מתרגם את זה פוליטית, זה יש עתיד והליכוד ביחד.
אבל אם לא נכנסו עכשיו...
אז צריך לגשת ולדבר איתם.
בסדר, אבל אתם לא מוכנים לוותר.
אז צריך
לוותר. לליברמן אתם לא מוכנים לוותר. אני לא מדבר כבר על יער לפיד, שהדרישות שלו הן דרישות לפירוק הממשלה, וברוך השם זה יוביל לבחירות.
אז פירוק הממשלה זה לא...
פירוק הממשלה, ברגע שאתם מוצאים את סמוטריץ' ואת זהו, אין ממשלה.
אני חושב שדרישה...
ואז ממילא יש בחירות.
אני חושב שדרישה להוציא חבר אחר מהממשלה היא לא לגיטימית.
אז איך אתה חושב ש... לפיד יוותר על רצונו להוציא משם את שני השרים הללו?
אני חושב שיאיר לפיד, אני מקווה, אני לא יודע, אבל אני מקווה שאם יגשו, לא יגידו ברדיו או בטלוויזיה, ייצאו בהצהרה בפני המצלמות יאיר לפיד, לא. אלא יעשו את זה כמו שיודעים לעשות דברים. יש אנשים בליכוד שאחראים על ניהול המסע המתנים הקואליציונים, צריכים שהם יגשו למי שצריך לגשת ביש עתיד, להיכנס איתם לחדר, מחוץ לאור הזרקורים ולדבר. ולדבר ולראות מה רוצים ומה הדרישות מתוך הבנה שלא הולכים מצד אחד לא להעיף אף אחד שקיים היום, כי זה לא עושים ולא נכון לעשות.
זה משלט לב.
אבל עזוב משלט לב, אנחנו חברי כנסת, אנחנו נציגי ציבור. הציבור בישראל רובו ככולו, לא מעוניין עכשיו להיכנס למערכת בחירות.
לפי הסקרים רואים שרוב הציבור רוצה אחדות.
נכון.
אבל איך זה יתבטא אחרי המלחמה, אני לא יודע. תראה, אבל יחד עם זאת...
אני חייב רגע להגיד משהו אם אפשר. בחירות עכשיו זה טירוף מערכות.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד, לשאול. הסקרים לא בדיוק נותנים לכם איזשהו אופק להרכיב את הממשלה הבאה. הסקרים אומרים ש... הליכוד יורד ל-18 מנדטים, גנץ מזנק ל-37. ברור שזה לא מה שיהיה דקה אחרי, כי כרגע אתה יודע, את כולם בתוך הכעס והכאוס והעצב, אז כמובן מוצאים את זה. אז גם אם תקבלו 23-4 מנדטים, עדיין יש לכם בעיה להרכיב קואליציה.
תראה...
ובחירות, אם לא תתקיימנה, השאלה היא האם הממשלה הזאת תשרוד את שלושת השנים הנותרות שיש לה.
אני חושב שאני חלק את זה לשני דברים. קודם כל, מבחינת האפשרות, אני חושב שיש התפכחות מאוד גדולה בעם מבחינת עמדות.
העם הפך יותר ימין, לא ספק. נכון,
ולכן, אתה יודע, אם זה לא יהיה הליכוד, אז יהיה מפלגת ימין חדשה שהולכת לרוץ.
ככל הנראה תהיה.
כן, הימין לדעתי...
היית, יוסי כהן מקבל בסקרים 10 מנדטים.
יכול להיות, אתה יודע, יש כל מיני מפלגות כאלה
אתה צודק, זה לא...
כן, אבל בגדול,
גם, אחרים קיבלו מספר מנדטים בסוף, אני לא יודע אם עברו את אחוז החסימה.
נכון, אבל בסוף לדעתי, אם יהיו בחירות, הגוש הימין יהיה גדול יותר.
גוש ימין יהיה גדול.
מרץ לא תחזור מהאוב, אנשים לא יתפקחו וילכו פתאום להצביע לפתרון שתי המדינות, כי ברור לחלוטין שזה לא רלוונטי. לא ילכו לשם, הולכים בדיוק הפוך. אבל אני אגיד לך מה יקרה פה. אתה יודע, מדברים על ועדת חקירה לכל מה שקרה, ועדת חקירה תהיה מיותרת כמעט.
למה?
כי כל מערכת הבחירות כולה תהיה האשמה מדממת של מחנה אחד את המחנה השני באירועי השביעי באוקטובר. ויתחילו, כמו שאנחנו מתחילים לשמוע את זה עכשיו, הקצין הזה ידע ולא אמר, הוא עשה ככה, הפוליטיקאי הזה עשה אחרת, וזה יהיה פה היום ונורא, זה משול בעיניי למעשה התאבדות של החברה הישראלית. אני מפחד מאוד שעלול מהדבר הזה להיות אלימות פיזית ממש. דם ברחובות, שאתה שומע את יאיר גולן, אומר מה שהוא אומר, שצריך לצור על הכנסת ולהוציא משם את ראש הממשלה, פיזית. יאיר גולן, לא איזשהו...
אם כבר העלית את זה, לא. זה לא... יש לזה סעיף המרדה או שאני טועה?
שמע...
אולי אני טועה, אני... גם אני חדש במשפטים.
אז מה אתה עושה? אתה תעמיד אותו עכשיו לדין, אתה תהפוך אותו לסוג של מרטיר. זה...
קדוש מעונה.
נכון, זה לא... אתה יודע, שמענו
זה
היום...
זה לא בר ביצוע, אתה אומר.
היום ניהלתי...
לא, אבל אני שואל ברמה המשפטית, זה...
אבל זה לא מעניין, כי הרמה המשפטית פה לא מעניינת, וגם התוצאות של הבחירות לא מעניינות.
אתה צודק, תמשיך.
אני...
אתה צודק,
חרד
תמשיך.
חרד מאוד ממה יקרה פה במערכת בחירות. אנחנו נקרא לגזרים, אנחנו... מה שהיה פה לפני הסיפור של החקיקה המשפטית, התעצם פי 100 ופי 1,000. וזה יהיה לנו היום ונורא.
אתה יודע מה מדהים אותי, חנוך? היה פה חבר כנסת רוטמן, לפני כמה שבועיים, שאלתי אותו את אותה שאלה, על כל הנושא הזה שחקיקה משפטית וכל הדבר הזה. הוא אמר לי משפט שדי טלטל אותי. הוא אמר לי את המשפט כך, אני לא אולי מדייק, אבל הוא אמר כך, החיילים יחזרו מהמלחמה. המלחמה תיגמר. ואז הם ישאלו אותנו הפוליטיקאים, אתם השתגעתם? לא תהיה רפורמה. אבל אתה יודע, זה נורא מעציב שנזכרים רק בעת הזו להגיד את המשפט שאתה יודע, אולי הוא קצת יותר מאחד בכל זאת. אבל אני לא צריך להגיד לך מה היה לפני כן.
נכון, בשישי באוקטובר עוד הריב המרכזי בחברה הישראלית הייתה אם מותר לערוך אירוע שמחת תורה בהפרדה ברחוב, כן או לא, לאנשים שרוצים את זה. נכון. זה היה האירוע, אם נזכר רגע, על זה דיברו.
אחד האירועים, כן.
אבל על זה דיברו, זה היה הדבר האחרון, התקיפה של המתפללים בתל אביב, כל הדברים האלה, הגענו לשם, שרפו סוכות, אתה זוכר? שרפו
זוכר.
סוכות.
בוא נמשיך. ארצות הברית אומרת בחדרי חדרים, דבר אחד, והדבר הזה הוא בעצם קצת סותר את מה שנאמרים, בוא נגיד בהמשך. ביידן אמר כך, אנחנו ניתן לישראל את כל הכלים כדי לסיים עם החמאס. ואז הוא אמר, אבל הממשלה הזאת לא יכולה להמשיך את זה עד אין סוף. יש לה איזשהו זמן מוקצב. זה לא דבר והיפוכו.
אני, שוב, אני לא יודע, לא יודע להגיד לך מידע...
לא מידע, אתמול בטלוויזיה, כן. לא צריך מידע.
אני לא, עוד פעם, ממה שאני קיבלתי רושם מהפגישות שלי, גם עם הרמטכ"ל וגם עם סגן הרמטכ"ל וגם עם שר ביטחון ואחרים, אין שום הגבלה מצד האמריקאים, האמריקאים רואים את זה עין בעין איתנו.
אולי זה מס שפתיים, תחשוב שנייה אחת, יכול להיות, תראה, ביידן עומד בפני בחירות.
ברור.
זמן קצר. מצד אחד הוא נותן לנו את כל הכלים והנשק, וכל עם ישראל מצדיע לו. זה לא צריך אפילו להגיד את זה, זה ברור. אבל יכול להיות שמה שהוא אומר כרגע על ההומניטרי וכל זה וכל זה וכל זה, והמלחמה לא תימשך לנצח, זה איזשהו מס שפתיים לדמוקרטים, כשהוא רואה שהסקרים מורידים אותו מתחת לטראמפ?
תשמע, האירוע במפלגה הדמוקרטית, אנחנו לא כל כך מודעים לו פה בישראל, אבל הוא אחר לגמרי. בעוד הצמרת של המפלגה הדמוקרטית תומכת בישראל תמיכה מלאה, דרגי הביניים והדרגים התחתונים ממש לא.
ואני אתן לך עוד נתון. הפנטגון לא תומך בישראל. יש שם קולות, ובעיקר בסטייט דיפרטמנט, הפנטגון עוד מנסה להתיישר. אז אתה יודע, בחדרי חדרים אומרים את מה שהם אומרים, עם זה מסתדרים. הסטייט דיפרטמנט יש לו דעה מאוד מאוד, הייתי אומר אפילו נוקבת, על התנהלות המלחמה, וביקורת על ביידן. ואת זה אני חושב שאתה יודע.
הסטייט דיפרטמנט היה שם מרד של מה שזה מקביל קצת לעוזרים פרלמנטריים פה, של כמה מאות עוזרים שעשו מין שביתה איטלקית במחאה על התמיכה הבלתי מסויגת של הממשל הדמוקרטי.
אני מבקש שאתה אמרת את זה.
כן, זה התפרסם, זה לא משהו... ברור לחלוטין שזה קיים, ולכן האירוע של המפלגה הדמוקרטית הוא כזה...
מה אתה אומר, שהזנב מנסה לקשקש בכלב?
תראה, הבסיס הגדול של המפלגה הדמוקרטית הוא לא פרו-ישראלי. ולמרות זאת יש כזאת תמיכה בישראל, כי עדיין ליהודים יש שם כוח, האינטרס הישראלי הוא משמעותי, אבל יש בעיה. זה לא הרפובליקנים שיש להם התנאיה פחות או יותר לתמיכה בישראל. שם זה משהו אחר. ולכן...
היית עכשיו בארצות הברית, נכון? פגשת סנאטורים, פגשת כן. אנשים מובילים.
לכן אני מודע את הדברים האלה, כי שמעתי והבנתי את האירוע. הבנתי את
אנחנו
האירוע.
אנחנו מתנהלים בסדר? זאת אומרת, מול ארצות הברית וההסברה שלנו, מול אמצעי התקשורת הזרים. כי אם תשאל את דעתי, כאדם שמבין דבר או שניים בתקשורת, אני צופה בכמעט כל ערוצי התקשורת המרכזיים, פוקס, CNN, אפילו אל ג'זירה אני חוטה. סקאי, BBC, יש איזושהי התמתנות בדעה הנחרצת נגד ישראל שהייתה לפני חודש. אנשים מתחילים להבין שאנחנו באירוע אחר, באירוע ברוטלי, גרס, נורא והיום, שכדוגמתו לא היה ממלחמת העולם השנייה. גם במלחמת העולם השנייה היו הרבה מאוד אירועים, אבל מה שקרה כאן זה בזמן קצר, זה הנורא. ולא נחזור, דיברנו על זה במשרד שלי. ואני רוצה לשאול אותך באמת, האם ישראל מתנהגת מול ארצות הברית, והאם ההסברה שלנו מול אמצעי התקשורת האמריקאים, היא בסדר? כי אם אתה שואל אותי, היא לא.
אני חושב שיש כמה דברים. קודם כל, אני חושב שלדבר עם האמריקאים צריך לדעת איך. לדבר לדעת הקהל האמריקאי צריך לדעת איך. יותר מזה, חברי כנסת שמדברים פה, גם הם חושבים שהם מדברים רק לבייס. הם לא מדברים רק לבייס.
ברור שלא.
כל דבר כזה מעודהד ונתפס שם, כשחבר ממפלגת השלטון אומר משהו מסוים, או כשחבר מהקואליציה אומר משהו מסוים, אני לא מדבר על שרים, זה בכלל אירוע אחר, אבל מדבר אפילו על חבר כנסת פחשות, שבא ואומר איזשהו משפט, אז הדבר הזה יכולות להיות לו השלכות מרחיקות לכת, על איך אנחנו נתפסים בדעת הקהל האמריקאית. בטח ובטח שיש פה, גם ראיתי היום, כל מיני חברי כנסת שקוראים לביידן, שמעו ציטוט של ביידן ואומרים לו, אדוני ג'ו, תשתוק, תשתוק. יש ראש ממשלה שיודע לדבר איתם?
אני רוצה להגיד לך שלי צרה מה שאמר דווקא דובר צהל.
מה הוא אמר דובר צהל? לא שמעתי.
שביידן אמר מה שהוא אמר על ההומניטרי ומה צריך ומה לא צריך, הוא אמר איזה מילים, אני לא צריך לחזור עליהם. הוא אמר, אני מציע למי שמדבר שיבדוק את העובדות. עכשיו, זה משפט שלדעתי, בטח ובטח לדובר צהל אסור להגיד, ויסלח לי אלוהים שאני אומר את זה, כי אני לא מביע ביקורת, בטח לא על דובר צהל. אבל המשפט הזה כבר קיבל איזה שהם ביקורות.
נכון. הצבא לא צריך להתייחס לאמירות מדיניות. זה לא תפקידו, גם דובר צהל לא.
גם אתם לא, גם אתם לא.
נכון, 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 אני מסכים, ולכן...
שבו בשקט, מה אתם מבקרים עכשיו בארצות הברית?
יש את ראש הממשלה, יש את משרד החוץ, יש את רון דרמר, שמכיר ויודע. אלו האנשים שצריכים לנהל את הקשר כרגע מול ארצות הברית. כל השאר, טוב יעשו, אם יתמקדו בנושאים אחרים.
אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על הסברה, שמעתי ראש ממשלה לשעבר, שמתראיין בטלוויזיה הטורקית. שמעת את זה?
כן.
נו?
אני חושב שכל...
כל הטורקים ראו את זה.
כל שיח שאנחנו עוסקים באיש הלא ראוי הזה, בעבריין המורשע הזה, עושה עם חסד. והוא אדם שלחלוטין סיים את תפקידו הציבורי, בטח את כל פן החיובי שיש בו, הוא לא יותר מקוריוז, אומלל, ובזוי בעיניי, ובאמת, אני לא רוצה
להתייחס אליו. טוב, בוא נעזוב את זה. תראה, הנהגת החמאס איבדה חלק גדול מאוד מכוחה, אבל להיות חי ובועטת, ואנשים מתים, ואנשים נהרגים, אנשים מתים בעזה, גם מהחמאס, והחיילים שלנו נהרגים גם בימים האחרונים. אנחנו יודעים את האסון הגדול שקרה לפני יומיים. ואני רוצה לשאול אותך, החמאס, יש לו שתי אפשרויות. כך אומר ראש הממשלה, כך אומר המתכ"ל, כך אומר השר, שר הביטחון, שתי אפשרויות יש. למות או להיכנע. ובוא נגיד שהם מרימים ידיים. וסינואר יוצא עם אדם למעלה. יורים בו?
אני...
מקשיא עליך.
לא יענה על השאלה הזאת. ברשותך.
יכול להכריח אותך.
אתה יודע, יש כל אחד מה הוא רוצה לעשות בבטן.
אתה רוצה לשמוע דעתי?
ויש הוראות חוק במדינת ישראל.
אני יודע.
החוק במדינת ישראל אומר משהו אחד, הבטן אומרת משהו אחר. כחבר כנסת, אני... מחויב להגיד שחובה לשמור על החוק.
היות ואני לא חבר כנסת, אני אגיד לך דעתי. באמת תלוי בנסיבות, לכן הוא רק קשה להגיד. הבן אדם הזה, אם הוא ירים ידיים, ואם הוא לא יערק תוך כדי חילופי העיריות, ויביא אותו למשפט, אתם צריכים לחוקק חוק, דוגמת עשיית חוק בנאצים ובעוזריהם.
יש כזה. יש כזה בצנרת. חתמתי על חוק הזה לעמית הלוי, וברגע שאני, וכרגע...
מה, אני צריך להוציא את זה בכוח? דבר!
לא, אז אני אומר, יש חוק הזה שעמית הלוי הגיש כבר ביום, בשבוע הראשון, שמדבר על הפשעים הללו, ומשווה בעצם את מה שכתוב בחוק לעשיית דין בנאצים בעוזריהם על אותם מחבלי נוח'בה. כרגע אין חקיקה פרטית בכנסת ולכן זה לא מתקדם, ואני יודע שמשרד המשפטים בהנחיית שר המשפטים עובד גם על תזכיר חוק מטעמם שאמור לקבע מעמד מיוחד להם ולפשעים שלהם.
אבל אתה מדברת על הצעת חוק פרטית, אבל אני שואל למה הממשלה לא מביאה הצעת חוק ממשלתית, כי זה אולי מה נגיד, צורך כרגע, לא?
נכון, לכן אני יודע, וגם שאלתי שמשרד המשפטים, זה בדיוק מה שהוא עושה כרגע. הם עושים תזכיר להצעת חוק ממשלתית בנושא.
נשיאת אוניברסיטת פנסילבניה התפטרה. נשיאת הרווארד, שראית אותה, ובאמת, זה היה מגיל אותי, אתה יודע, זה היה נורא. לא רק שהיא לא התפטרה, היא קיבלה סיוע ועזרה מהדירקטוריון שלה.
נו.
נו.
שמע, האירוע הזה בארצות הברית הוא אירוע...
אני לא שמעתי את ממשלת ישראל שולחת מחאה רשמית לחלק גדול מהדירקטוריון שלה שהם יהודים. לא שמעתי את זה.
נכון.
למה לא?
בכלל לדעתי יש הרבה מקום לשיפור בהתנהלות של מדינת ישראל בכל מה שנוגע לאירוע הזה.
דיברנו על זה, תקשורת.
לאירוע הזה שקורה בארצות הברית, צריך להבין שישבתי עם... הסנטורית, היא סנטורית דמוקרטית, והיא יושבת ראש הוועדה הבין מפלגתית שנלחמת באנטישמיות, שהייתי בוושינגטון האחרונה, והיא סיפרה לנו בצורה מאוד גלויה, שהאירוע הזה בקמפוסים בארצות הברית גורם לחבר'ה צעירים יהודים, לא רק להסתיר את יהדותם, אלא לשקול ברצינות לוותר על יהדותם לגמרי. וזה אירוע שהיא גם אמרה לי בצורה גלויה שהם לא יודעים איך להתמודד איתו כרגע. הם מחפשים, היא אומרת, אולי אנחנו לעולם לא נוכל להפסיק להתעסק בזה, זה איזשהו משהו, זה אירוע עצום שקורה, הרלי, ההפגנה המאוד גדולה של התמיכה בישראל, הייתה צורך אמריקאי של יהודי ארצות הברית, להוציא אנשים החוצה, אחרי שהרחובות נכבשו על ידי תומכים פלסטינאים כל הזמן, הם היו צריכים לתת אמירה, יש שם משבר מאוד מאוד גדול, יש לו כמה כיוונים, מצד אחד זה גורם להרבה מהיהודים דווקא פרוגרסיביים, שהיו מאוד ביקורתיים כלפי מדינת ישראל, שמאוד תקפו את מדינת ישראל, שרצו אפילו להתנתק ממדינת ישראל, להבין שהמכה שמדינת ישראל ספגה משפיעה עליהם באופן ישיר, ושהביטחון של מדינת ישראל זה הביטחון שלהם גם שם בארצות הברית, והם מבינים את זה והם מדברים כבר אחרת על לחזק את מדינת ישראל במקום לתקוף אותה קודם. יחד עם זאת, יש שם בעיה אמיתית, ואין ספק שמדינת ישראל כמדינת העם היהודי כולו, צריכה ללכת ולעשות מעשה ולהיות הרבה יותר בולטת גם בחזית הזו. בזה אתה צודק ב-700%.
שאלה אחרונה, ואני חושב שאנחנו צריכים באמת להבין מה קרה פה בנושא של... הוא נמצא בוא נגיד בלב מחלוקת בתוך הממשלה. הכנסת עובדים פלסטינאים מיהודה ושומרון, יש כאלה שאומרים, אתם השתגעתם, לא למדתם שום דבר. ויש כאלה שאומרים, נדמה לי ברקת אמר, יש לנו בעיה בכלכלה, והכלכלה בגלל שחסרים עובדים, ידיים עובדות, חלקם הגדול נמצא בצבא, מגויס, אתם הורסים את הכלכלה וחייבים להביא אנשים. אוקיי, אתה תסביר לי, אני רוצה לשאול שאלה כזאת אולי טיפשית. למה אתם לא מביאים עובדים מחול? עשרות אלפים, למה? אוקיי. למה כל הבירוקרטיה הזאת לוקחת לא יודע כמה? למה?
יפה. שמח מאוד על השאלה. ככה. קודם כל, מבחינת המצב עם עובדים זרים, ענף החקלאות במדינת ישראל, בטח ובטח ענף הבנייה במדינת ישראל, תלויים לחלוטין בעובדים זרים. זה המצב שהגענו אליו, מצב לא טוב, אבל זה המצב. בין אם מדובר בעובדים זרים מלא מעזה ומאיוש, ובין אם בעובדים הללו. עזה לא יהיו יותר, זה לכולם ברור. היוש, יש עדיין כאלו שחושבים שצריך להכניס. טעות פטלית. אני מאלו שאומרים שזה מעשית מטורף לחלוטין.
להזכיר לך ולכל המאזינים ולממשלת ישראל. 75% בעזה 74%, באיוש אני חושב 76%.
לא, הפער הרבה יותר גדול. יש 20% יותר שתומכים במעשי השבעה באוקטובר באיוש מאשר בעזה.
תגיד, זה משנה אם זה 76 או 82?
לא, אני אגיד לך אבל נתון יותר
דרמטי. לא, אבל רגע, אני הפסקתי אותך בשאלה. ולכן, נדמה לי מבחינה אריתמטית, זה אם אתה לוקח 10 פועלים מיהודה ושומרון, אם מתוך 10 אנשים, 7 מבחינת הסתברות, הם אלה שתמכו ותומכים בטבח הנורא הזה, מישהו באמת איבד את הבלמים, לא? שאני טועה.
ראינו את זה גם בעזה, שזה מה שקרה, שאנשים שעבדו שנים ועשרות שנים בקיבוצים שם, הם אלה שסיפקו את המפות לחמאס.
ואלה שתבחו באלה שלקחו אותם לתל אביב, לשתות קפה נכון, ולאכול במסעדה.
נכון מאוד. ויותר מזה גם, באותו סקר, יש נתון עוד יותר מטורף, 90%. מערביי יהודה ושומרון לא מאמינים שפתרון הקבע כולל חיים לצד ישראל. 90%. זאת אומרת, זה לא 7 מ-10, זה 9 מ-10. זאת אומרת, מי שאנחנו נכניס אלינו, אם הדבר המטורף הזה יתבצע, זה את הרוצחים הפוטנציאליים הבאים שלנו. זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי. נכון, זה יוצר לחץ לרשות הפלסטינית. לא מעניין אותי. בשביל זה יש לנו צבא, אנחנו צריכים עם זה להתמודד. נכון, יש בעיה בכלכלה, צריך להביא עשרות אלפי עובדים זרים, והדבר הזה, בוועדת הפנים, אנחנו דנים בזה. יש בעיה, מבחינת משרד הפנים ומשרד המשפטים, שלא
אתה
מאפשרים...
אתה חבר ועדת הפנים.
כן, שלא מאפשרים להביא...
איפה זה נמצא?
אז אני בדיוק מסביר. על פי הכללים שקיימים היום להביא עובדים זרים, אתה יכול רק בדרך הסכם בילטרלי בין מדינות. אתה לא יכול להביא את זה באופן פרטי ברור, כדי להבטיח.
ברור.
כרגע יש בעיה. שסין פחות רוצה לשלוח עובדים וכל מיני דברים כאלה. בגלל מצב המלחמה וכל הדברים הללו, ולכן מה שנעשה זה נעשה פייל, הגיעו הבעלים של חברות כוח האדם ואמרו רק תנו לנו אישור, אנחנו מביאים כמה שצריכים. אז נתנו להם בענף החקלאות אישור ל-10,000 עובדים, לבוא ולהביא בלי הסכמים בילטרליים, ובמידה וזה יעבוד כמו שצריך, יביאו עוד, יביאו השאר. זה צריך להיות דרך אגב פתרון הקבע, פתרון הקבע צריך לכלול א', הרבה יותר עובדים זרים, ב', תיעול מחדש לעבודת כפיים עברית, על ידי תגמול, מצד אחד הרבה יותר גבוה ממה שהוא היום, ומצד שני, החדרה מחדש של הערכיות, שזה לא רק הייטק, שגם לעבוד את האדמה, זה לא פחות חשוב מלהיות איש הייטק.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת דוב מלביצקי, תודה.
תודה רבה לכם.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.